כ"ה, פסוק כ' בתולדות. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. באיזה שעה, מתי צריך להתחתן? מה הגיל האידיאלי? מה אתה חושב? מה כתוב?
18.
מה, יצחק לא ידע את זה? הוא חיכה עד גיל 40 להתחתן? בגיל 40 זה טוב להתחתן? מה אתם אומרים?
לא.
לא טוב, למה? כי בגיל 40 אתה כבר אדם מבוגר. וילדים קטנים שנולדים צריכים כוחות בשבילהם. אתה מתחיל להיות אבא זקן. סבא זקן זה בסדר. אבל אבא זקן זה כבר... אין לו את הכוחות.
אני גם בן 40 כמעט.
מה אתה אומר? תתחתן מה... אתה כאילו נולדת מחדש, זה בסדר. גם רבי עקיבא התחתן בגיל 40, אתה יכול להתחתן.
תודה.
יש לך צ'אנס. אז זה מה שהוא אומר כאן, בן 40. קודם כל, מאיפה לומדים שהוא התחתן בגיל 40? אז רש"י מביא כאן, רש"י ארוך, נקרא את רש"י. שהרי כשבא אברהם להר המוריה, נתבשר שנולדה רבקה. כמו ראינו בסוף פרשת חיי שרה, כשהוא בא מהר, אמרו לו, הנה, בתואל ילד את רבקה. אז יוצא שכשעקדו את יצחק, אז נולדה רבקה. ויצחק היה אז, כשהייתה עקדה, הוא היה בן 37 שנה. שהרי בו בפרק מתה שרה. כתוב ששרה מתה שם ממש באותו זמן. ושנולד יצחק עד העקדה, שמתה שרה, יש 37 שנים. איך יודעים את זה? בת 90 הייתה כשנולד יצחק, כמו שכתוב בתורה. ובת 127 כשמתה. כן? אז יש לנו 37 שנים. שנאמר, והיו חיי שרה. הרי ליצחק 37 שנים. ובו בפרק נולדה רבקה. יחיקו 3 שנים. אז זה עוד 40, המתין לה עד שתהיה ראויה לביאה 3 שנים ונשאה. כן? אז באמת, יש כאן כמה שאלות. השאלה הראשונה, למה הוא לא התחתן מוקדם יותר? מה? צריך להמתין עד, 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 עד הדבר, גיל 40? היה צריך ל... כן? זה שאלה אחת. הייתי ישי למורה מתייחס לשאלה הזו. למה יצחק לא התחתן? מיד אחרי העקדה היה צריך לעבור ואמצא לו איזה אישה, משהו כזה. אז הוא אומר שלא. אז הוא שואל את זה. אז אומר, רש"י בא להסביר מפני מה לא נושא יצחק אישה קודם 40 שנה, לא יחיד וחביב לאביו ולאמו היה. והיה להם להסיעו בהקדם כדי שיזכו לראות ממנו בני ובני בנים ולקיום ההבטחה שהבטיח השם יתברך לשרה וברכתיה, והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה היו וכו'. ויצחק עצמו שקיים את כל התורה, למה הוא עבר על גיל 18? כיוון שהגיע 20 שנה ולא נסע, אומרים עליו טיפח רוחו. לכן מה שאמרו במסכת אבות בין 18 לחופה. וישיב רש"י על זה שלא היה אפשר לשאת קודם 40 שנה, שרק כשהיה בן 37, נתבשר שנולדה בת זוגו. רק בגיל 37 הודיעו לו ב-SMS, נולדה לך, הקלה נולדה. ככה זה מה שהוא אומר. ואין לפרש רש"י מביא ראיה שהיה יצחק בן 40 שנה כשנשאה, שאין המקרא צריך סעד לדבריו. כך הוא מביא את זה בשם המזרחי. אלא הוא חיכה, הוא חיכה, הוא ידע שהוא צריך אישה מיוחדת, שקראו לה רבקה. וכשנתבשר לו שהיא נולדה, חיכה 3 שנים, זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שאישה זה דבר מקרי. במקרה האדם פוגש אישה, שידוך או משהו כזה. אבל באה התורה אומרת, האבות זה לא היה מקרי. האבות, כל הנישואים שלהם זה היה מתוכנן מלמעלה. הוא היה צריך לשאת דווקא את הנשמה הזאת, את הרבקה, שזה היה התיקון שלה. צריך גם להבין גם מדוע בהמשך, מדוע. כי הרי נולד לרבקה עשיו, נכון? ועשיו היה צריך להיוולד. מי יכול לטפל בבנדיט כזה כמו עשיו, אם לא רבקה שגדלה בבית של לבן, של בתואל, של בית של רשעים? אתה צריכה להיות אמא מיוחדת. לא כל אמא מסוגלת לטפל בעשיו כזה. או שיש לה קונטרסט, יש לה את יעקב. צריכה לדעת, כל הפרשה שלנו עוסקת בניגודיות הזאת, בין זהו, ואמא אחת ואבא אחד, ואיך המשפחה הזאת מסתדרת עם אנשים, ילדים כל כך שונים אחד מהשני.
הרב, מה לגבי זה שהיית בת שלוש?
אז יש לזה כמה פירושים. קודם כל, יכול להיות שהטבעים השתנו. לא לפני הרבה שנים היו מתחתנים מאוד צעירים. היו מאוד צעירים, מתחתנים בני 11, 12. עד היום יש משפחות ימניות, קנו כאלה. שאתה רואה, האמא התחתנה בגיל 11, 12, ב' מייעדים אותם לאישה. אומרים, רגע, מסמנים אותה כמו שאומרים. מי שהיא נולדה, או, כמו שאומרים בדרך של בדיחותה, כשנולדים שני ילדים, יש שתי משפחות, בן ובת, אומרים, או, נולדה לו הקלה סוף סוף.
למה נצטרך בשמחה?
סליחה?
הוא שואל למה
יצחק צחק. צחק? תשאל אותו, מה אתה שואל אותי למה הוא צוחק? כל היום היה צוחק, אבל זה לא בגללו. למה הוא צוחק? קודם כל זה השם שלו, אז הוא צוחק כל היום. אבל למה הוא צחק? כי יש שני סוגי צחוקים. יש צחוק של זלזול, ליצנות ככה, של בדיחות או משהו כזה. ויש צחוק מרוב עושר. עכשיו, כשהוא נולד, אז הם לא האמינו, היא הייתה כבר בתשעים. האמא, פתאום היא מתחילה להיות כמו נערה צעירה. מתחילה לצחוק. לא מאמינה, לא מאמינה, לא מאמינה. צוחקת מבסוטה. זה היה שם הדיון, הדלעקת זה או צחקת זה באמת? יש שם ברחמאס כתוב. וגם אברהם צחק, גם מבסוט. על שם הצחוק הזה נקרא יצחק. על שם הצחוק שצחקו. וגם הוא ממשיך לצחוק. יצחק כל היום צוחק. צחוק זה שמחה. הצחוק זה ביטוי לשמחה. ויצחק היה שמח, למה? היו לו שני הורים כאלה כמו אברהם ושרה, למה שהוא לא ישמח?
חינקו
אותו. אנחנו במשניות, כן. פרק ד' כן, תענית. פרק ד', נכון. פרק. אנחנו בפרק ג' משנה ט'. פרק ג' משנה ט', המשנה האחרונה. היו מטענים, נניח היה בצורת, ועשו טענית, ופתאום ירדו גשמים באמצע היום. בדרך כלל טענית צריך לעשות מהבוקר עד הערב. וכאן שברו את הבצורת באמצע. מה הדין של הטענית הזאת? כן, בוא נראה. היו מטענים וירדו להם גשמים קודם הנס החמה. לא ישלימו את הטענית, הכוונה, לא ישלימו, כן? רבי לא ישלימו לאחר הנצח חמה. אבל אם ירדו גשמים לאחר הנצח חמה, אז ישלימו את התענית. ככה תנא קמא אומר. רבי אליעזר אומר, קודם חצות לא ישלימו. אחר חצות ישלימו. תלוי באיזה שעה של היום ירדה הגשם. למדוע רבי אליעזר אומר את מה שהוא אומר? אם ירדו להם גשמים לפני חצות היום, לא ישלימו. שבשעת חצות זמן אכילה לרוב בני אדם, כיוון שירדו לפני החצות, עדיין לא חלה עליהם התענית. פעם היו אוכלים כנראה יותר מאוחר. לאחר החצות, אם ירדו להם גשמים לאחר חצות היום, ישלימו את התענית. ובירושלמי מבואר הטעם, הועיל ועבר רובו של יום בקדושה, שבתענית היום הוא בקדושה. מעשה שגזרו תענית בלוד על הגשמים, וירדו להם גשמים קודם חצות, ביום התענית, ירדו להם. אמר להם רבי טרפון שהיה יושב בלוד, צאו ויאכלו ושתו ועשו יום טוב. ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב. ובאו בין הארבעים לבית הכנסת, וקראו הלל הגדול עד כדי כך. מזמור, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. זה הלל נקרא הלל הגדול. הודו לאלוקי האלוקים, כי לעולם חסדו וכו'. משום שכתוב בו נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. בגמרא מבארתם שלא קראו קודם האכילה, לפי שאין אומרים הלל גדול, אלא בנפס שבעה או בקרס מלאה. אז אפשר לומר הלל גדול. למרות שאנחנו אומרים את זה בשבת, בתפילת שחרית, את הודו להשם כי טוב, כי לא נחזור. בכל זאת, ככה אומר, זאת אומרת, שאם יש באמת, תלוי מתי הוא אומר, אם באמת יורדים גשמים בתחילת היום, לפי, אין בעיה. פורסים, עושים חפלות, פורסים מפה, אוכלים, כל זה. אחרי זה כבר בעיה. אנחנו באורות, אורות המלחמה. בסעיף יוד, בבקשה. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ. כנראה הרמז כאן לנוצרים, הרי מה אומרים הנוצרים? שהם היהודים באמת, הם דרכם מתגלה האלוקות וכל הדברים האלה. הרב שולל את זה מכל וכל. בגדולת העולם, זאת אומרת, העולם בגדולתו, בזיוו, באורו, בהופעת הזיו שקדושת ישראל ברומתו, אין אחיזה לכל זונים. כל מי שמבחוץ חושב שהוא דרכו מופיע אור השם. לכל העומדים מבחוץ. לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, להגיד שהם האור האמיתי של הקדוש ברוך הוא בעולם. לבצר איזה הערה מיסטית. רוחנית שאין לה אחיזה במציאות. מכונה אמונית אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפה תקרת קודשה. האלוקים בחר להתגלות בגדול, הוא מתגלה בכל דבר, גם בטבע כמובן, אבל הגילוי של אלוקות בגדול זה דרך עם ישראל. זה הצינור הראשי. ומי שמנסה לבוא את זה באיזה הערה מיסטית או משהו כזה, אין לזה אחיזה. מדוע? כי האור העליון, אור השם, וזיוו המיוחד, המיוחד, שיסודו העליון, אור האמת בבחירתו של הקדוש ברוך הוא, חי בו בעם ישראל, הרי הוא קשור בסגולת ישראל ולא בשום דבר אחר. השם אלוקיו עמו בתרועת מלך בו, בעם ישראל. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון, ממקור אחדותו, ועלה למעלה להרקיע לשחיקים. הגלות וכל זה, פתאום מה זה ייחוד? לראות איך שהכל כבודו מלא עולם וכל הדברים האלה. ובכל זאת, שעם ישראל בגלות לא רואים את הדבר הזה. בעולם החיים לא יופיע כי אם נגעי זערורית של הייחוד התחתון. יש בפנימיות התורה, יש ייחוד עליון, ייחוד תחתון. מה שאנחנו רואים, שמה ישראל וכל זה, זה ייחוד תחתון. הייחוד העליון מופיע דווקא בעם ישראל. אני שם מהבורות השאובים ביד זרים בנוגעת. בכנסת ישראל תחיל תזק בחבליה, אוי נא לי, כי איפה אני, רזי תורה חיצוניים נמסרו. כן, כמו שהיה, כמו שעובד לצערנו הרב, אנשים עוסקים בפנימיות התורה, שבסך הכל כל הפנימיות הזה, זה לגלות את ייחוד השם בעולם. והם בעצם, אנחנו רואים, מקצצים בנטיות, הם כאילו, הם נמצאים בעולם מיסטי כזה, רוחני, תלוש מהמציאות. ונדמה להם שהנה הם מגלים את האור הגדול. התורה נשרפת ברגע שאנשים שלא ראויים עוסקים בפנימיות התורה. גביליה נשרפים באותיות פרחות, ולבני ציון העיקרים אפר תחת פאר וסם. קמים נבוני לבב בחצות הלילה, בידיהם על חלציהם, תיקון חצות מה שנקרא, כילדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. ויודעים הם, מכירים את עומק הצער במקורו ותולדותיו, יודעים הם שכל הצרות המחשכים, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנידודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרישה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מעד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, שהשכינה לא מתגלה. צער האידיאליות המהותית מפרדה ממקור התענוגיה, והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריאות ובחירת האדם, תשובת ישראל לרומות הציבות הרוח רציני, רציני, היא קשורה. והם קוראים לתשובה, אני ואנו ליה, ואיננו ליה. אני לא הבנתי שום דבר מה שקראתי. לא, באמת. למה? אנחנו כאן רק גירדנו את הרעיון. אני רוצה תמצית העניין רק. הכותרת אומר, גילוי אלוקים דרך עם ישראל. כל ניסיון, נגיד, כמו המוסלמים והנוצרים, ולא כל מיני אנשים, כל זה שאלוקים מתגלם ככה או אחרת או משהו כזה, חבל על הזמן. זה רק דרכנו. אבל זה הצער השכינה. השכינה זה גילוי אלוקים. השכינה מצטערת, אומרת, כל מה שאתם אומרים זה מזויף, זה לא אמיתי. זה הצער הגדול. עד שיגיע היום, כל ביום אולי מכירו שהשם אחד, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, היום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד.